עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
שוב שלום, ערב טוב, השעה השנייה מהדורה המרכזית, היום העשירי למלחמה, ואנחנו כל העת גם עם הדיווחים והעדכונים. לפני דקות אחדות אזעקות במרכז הארץ, גוש דן, גם בת ים, חולון, רמת גן וערים נוספות. נהיה עוד מעט עם עדכונים או דיווחים אם יהיה צורך בעקבות הירי הזה. ככל הנראה מדובר בשלושה רקטות שיורטו על ידי מערכת כיפת ברזל, אמנם נשמעו עדי פיצוץ באוויר, אבל אנחנו לא מדווחים עכשיו, ברוך השם עד עכשיו, לא על נפגעים ולא על נפילות, נעדכן במידת הצורך. אז לצד הדיווחים על מה שקורה בזירה הצפונית והדרומית, אנחנו גם על מה שקורה מאחורי הקלעים, סביב דיוני הקבינט, הממשלה החצי מורחבת הזו, פתיחת מושב החורף שהחל היום, ועיני עם ישראל נשואות אל אבינו שבשמיים, בתפילה שהוא ישלח שכל טוב לכל השליטים, השולטים, המחליטים, המפקדים, שיקבלו החלטות נבונות ונכונות, למרות המתחים שיש ביניהם. אבי בלום, עורך הדין אבי בלום, ויעקב ריבנין, הפרשנים, שלום וערב טוב לכם.
שלום וערב טוב.
אני לא זוכר כזו פתיחה, היינו היום בכנסת, לא זוכר כזו פתיחה של כנס דיכאונית כל כך, לטיפת חגיגיות.
כן.
פשוט, טוב. אתה רואה את הדיכאון הסוך.
אין למי לחגוג ואין על מה לחגוג. כן. טוב, זה באמת אולי גם ככה סימבולי הזעקות בזמן פתיחת מושב הכנס, אבל
מזכיר. אבי, זה הרבה יותר מסימבולי. תראה, אנחנו נמצאים ביום העשירי של המלחמה, ואם ביום העשירי, אחרי כל הכתישות והפצצות, אנחנו שומעים שעוד מתקדות ועוד מתקדות ועוד ראשי חמאס מדרג בית במת המחוסלים, אם הם מסוגלים לתזמן את הטילים שלהם בדיוק לפתיחת מושב החורף, אני רוצה לומר לך, אבי, אני לא נביא ולא בנביא, אבל ידעתי שזה מה שיקרה, ולכן, למרות שאני לא פוקד את הכנסת בימים כאלה, אמרתי, אני חייב לנסוע לראות, הגעתי ב-4 לכנסת, ב-4 ורבע, קצת אחרי שנתניהו גמר לנאום, כמו שהחמאס פספסו את הנאום, הם שיגרו טילים, לא היה אזעקה, כי זה לא היה אמור ליפול יד הכנסת, אבל שמענו את הבום טוב טוב, וגם נכנסנו למרחבים מוגנים, בדיוק כמו שקרה בשומר החומות. זה אומר שהחמאס עדיין עומד על הרגליים, הוא מסוגל לשגר לכל מקום, והוא מסוגל לתזמן את השיגורים שלו, אז בואו קצת ניקח בפרופורציות את כל דברי הרב שפגענו קשות ביכולות של החמאס.
לא בטוח אגב יעקב שזה סותר אחד את השני, יש לחמאס יכולת רקטית. כן.
קודם כל אגב זה היה סוריאליסטי שאחד מהמרחבים המוגנים בכנסת זה חדר ועדת חוקה. אפשר עד לפני שבועיים, כולנו התנצחנו על כל מיני דברים שהיום נראים לך כעזועים, כשהאויב תכנן את צעדיו, אבל בסוף יש מבחן אחד, והמבחן הוא האם, אגב זו נקודת המוצא היחידה, גם כשנתניהו, ונדבר על זה תכף, כשהוא בשיחות, גם השיחות שהוא עושה, הוא מצביע על הרבה אשמים, לא על עצמו, נדבר על זה תכף,
אני ברשותכם יחד איתכם, יעקב ואבי, אולי רגע נעבור לשתי דקות לשמוע בשידור חי דובר צהל עם העדכון שלו לעכשיו, לפחות לטובת מאזיננו, נשמע את זה ביחד ממש שתי דקות ונמשיך הנה.
פיקוד הצפון, בשעות האחרונות התרחשו מספר פיגועי ירי במוקדים שונים. אנחנו הגבנו בכל אירוע כזה בתקיפה משמעותית בחזרה למקורות הירי. חיזבאללה, ממומן ומכוון על ידי איראן, רוצה להסיט את הקשב שלנו מהמלחמה בעזה. המיקוד שלנו ממשיך להיות המלחמה בעזה. יש לנו צבא חזק שיודע לפעול ולהילחם בשתי חזיתות ואף יותר בכוחות עצמו, ביבשה, באוויר ובים. אנחנו נלחמים בצורה אחראית ושקולה. שר הביטחון, כפי שהתקנתי הבוקר, אישר את התוכנית לפינוי תושבי הצפון בקרבת 0-2 קילומטר מגבול הצפון. המטרה שלה היא לשחרר את אותה אוכלוסייה, להקטין את הסיכון עליה, וכך האוכלוסייה תוכל לשעות בבתי הערכה, בסבסוד המדינה, ותצמצם את הסיכון עליה. אנחנו ממשיכים לעשות הערכת מצב על שאר התושבים ביישובים המרוחקים. כרגע אין סכנה שמצריכה את הפינוי הזה. אנחנו מוצאים בקשר ישיר עם המועצות המקומיות להשלמת הפינוי במידה וידרש. בשעה זו אנחנו פועלים בתיאום מלא עם ארצות הברית. מזכיר המדינה האמריקאי מעודכן כעת על מצב המלחמה. כמו כן, נושאת מטוסים נוספת, אייזנאואר, עושה את דרכה לאזור המזרח התיכון. השותפות בין ארצות הברית לישראל
טוב. היא
שותפות
במעשים. דובר צהל לא מחדש עדיין הדבר, אם היה חידוש היינו שומעים את זה בפתח דבריו, אבל בהחלט טוב שיש את ההצהרות האלה בוקר וערב מדי יום עם עדכונים על מה שצריך.
בוא נתחבר לסייפה של הדברים, שהוא אומר כן. שנוספת נטוסים נוספת עושה את דרכה, ואנחנו רואים את בלינקן משתתף בקבינט המלחמה. זה אומר בעצם שההובלה כאן של המבצע הזה היא הובלה ישראלית-אמריקאית, וישראל לא יכולה לנווט את דרכה לבד במבצע הזה, מה שמשליך על כך שאם בשלב מסוים האמריקאים יגידו דון, יגידו לעצור, אז גם המטרות שהממשלה הכריזה עליהן לא בהכרח היא תוכל להתקדם בהן, והרגע הזה הרי יגיע, זה כולנו מבינים.
בוא, בוא אני רוצה גם להתרכז במה שאמר דובר צהל, ובוא נסכם את זה כך. ביידן נותן לנו איזושהי מטריה שלא ברור לי איך תופעל ומתי תופעל, אם החיזבאללה יקבל הוראה מאיראן לתת מה בדיוק יעזרו, יפציצו, יש לנו מספיק מטוסים שיודעים להפציץ, לא ברור לי כיוון של המטריה, אז בוא נגיד שישנה מטריה, זאת אומרת, זה מטריה בדרום, בצפון, ומצד שני זה אבן נגף בדרום. אנחנו שומעים שביידן מגיע ביום רביעי, וכבר אנחנו יודעים שעד יום רביעי לא תהיה כניסה קרקעית, ביום חמישי מגיע הנשיג, מגיע קנצלר גרמניה, אז כנראה שגם לא ביום חמישי, ובינתיים אנחנו שוקעים ומתחפרים, עוד מחוות הומניטריות, עוד מחוות הומניטריות, מאות אלפי אנשי מילואים יושבים שם באפס מעשה. האם המנהיגים האלה הם אלה שקופים עלינו לא להתכנס, או שאולי זה בדיוק הפוך? אולי נתניהו שלא רוצה להיכנס, הוא זה שמזמין אותם כדי לעדוף לחטים. של שרים ששואלים אותו מה יהיה, ולעזוב לחצים של מפקדים ששואלים מה אנחנו מתברברים שם מדרום.
אז יעקב, אבל יש צד שני לכל מה שאתה מתאר, אף אחד לא מתברבר, לפחות הצבא נערך לכניסה מסודרת, מאורגנת, ולא מהרגע להרגע. כמה זמן שזה יידרש, יש חלון ארוך, חלון זמן ארוך כדי לעשות את זה, ותהיה כניסה קרקעית, לא מגייסים 350 אלף איש, ואחרי זה ישלחו אותם הביתה.
אגב, היה כבר דבר כזה, אני רוצה להזכיר לך, היה כבר בחדשים גיוס גדול, ובדוד שוויון היו כבר על הגדר.
כן, אנחנו לא נמצאים, זה בעיה בעופרת יצוקה, אבל אנחנו לא באותו אירוע.
אנחנו בסוף באירוע שלא יהיה מנוס בסוף, מלבחון אותו לפי התוצאה, ובסוף התוצאה היא תגיד הכל. עכשיו אני, יעקב, בנקודה אחת, אני חושב שגם נתניהו מבין היום, שהוא חושב על כך שהוא יצא מזה על הרגליים, ואפשר לדבר על זה, אבל נקודת היציאה היחידה שיכולה לאפשר לו לצאת מהמערכה, זה רק חיסוק של החמאס. שאז הוא יוכל להגיד, הבאתי את ההישג הזה. לכן כן יש כאן משהו ששונה מכל המבצעים הקודמים. עם הגיבוי הבינלאומי שיש, ובאמת המציאות הבלתי אפשרית שראינו, והתחושה שגם אף אחד לא יחזור לשם, אם חמאס ימשיך לשבת מעבר לגדר, זה מה שבכל זאת נותן את התקווה, לא יודע אם אפשר לקרוא לזה התקווה, שכאן הפעם התוצאה תהיה אחרת, אבל באמת נתניהו ייבחן במעשים. ואם הוא יצא מהמבצע הזה, ומה שיזכרו לו מהמלחמה הזאת, יזכרו בסוף רק את נקודת ההתחלה שלה, כי לא תהיה נקודת סיום, אז גם הוא מבין שאין לו שום אפשרות לצאת על הרגליים מהמהלך הזה. לכן כאן זה צריך להיות אינטרס של נתניהו לרסק את החמאס.
כן, אבל האינטרס הזה לא יעזור לו שום דבר, ואולי לנתניהו אין פרספקטיבה היסטורית, אבל לנו יש. בוא נחזור רגע למלחמת יום כיפור. הייתה נקודת התחלה איומה, אבל בסוף היה ניצחון מצהיר. היינו 100 קילומטר מקהיר, כיתרנו את הארמייה השלישית, בצפון חצו את הגבול לסוריה, והיו בטווח של תותחים מדמשק. היה ניצחון הירואי. אבל מה זכרו לגולדה בכל מקרה? את הימים הקשים של ההתחלה, את אלפי ההרוגים, את המחדל, את הקונצפציה, ובסופו של דבר היא לא עמדה בהפגנות והלכה הביתה. זה גם מה שיקרה מנתניהו. עכשיו, אנשים שנפגשים איתו, דיברתי עם אחד מהם, לא מתרשמים שהוא חושב שהוא בדרך הביתה. הוא חושב, כמו שאבי אומר, שאם הוא ינצח הוא ישרוד, אבל הוא לא מבין שהעם לא ייתן לו את זה, ולכן אני חוזר למה שאמר לו פה שבוע שעבר, מבחינה פוליטית הוא מת מעליך.
הוא מצביע, אגב, נתניהו מצביע, וצריך גם לזה להתייחס. לא שאני חולק על המסקנה שלך, כי בסוף זה במשמרת שלו, והוא אביא הקונספציה של ההחלה. אבל הוא מצביע על כך שאת הרמטכ"ל מינה הרצי הלוי, מינה גלנט, מינה גנץ, בניגוד לדעתו ברגע האחרון, מי שהיה פה שר ביטחון, שאת הפועלים, את היתר לפועלים לצאת מעזה, זה היה בתקופת בנט, ושאת כל, את ראש שבק ששינה את הקונספציה גם כן, ואפשר לפועלים לצאת מנה גם כן בנט, זאת אומרת, הוא אומר בסוף, אני נמצא פה ביחד עם כולם, וגם לא קיבלתי את האינפורמציה, זה כך הוא מציג את הדברים, אנחנו כבר יודעים שאצל נתניהו תמיד אחראי רק להצלחות ולא רק כישלונות, אבל מה שכן, מי שחושב שבתום בשש אחרי המלחמה, האיש ישים את המפתחות וילך, אני אומר לכם, מוזמן לנו כאן קרב עקוב, שיהיה גם בכיכרות ובהפגנות, נתניהו לא ימהר ללכת, הוא יצביע לשמים רבים חוץ ממנו.
ימים יגידו, ויש גם עוד שאלה שצריך לעסוק בה, האם זה הזמן לעסוק בזה? גם על זה יש דיון היום, אתה שומע בכל כלי התקשורת, מישהו בא נותן איזה ביקורת, ואז מיד הצד כנגד אומר, הלו, זה לא הזמן, חכו, יגיע, נגיע, נדון. אז זה בפני עצמו צריך לעשות...
אבי, אני רוצה לתת אותך ללא רלוונטי, דבר שהצגת אותה. יש כבר עכשיו דיון, מה השאלה, האם לקיים את הדיון על המלחמה תיגמר? אנחנו לא נמצאים בשנת 73 וגם לא בשנת 67. הדיון הזה מתקיים כל הזמן, מי שפותח את התקשורת, מי ששומע חברי כנסת מדברים, מי ששומע שרים מתבטאים. הדיון הזה כבר החל, את הרכבת הזאת אי אפשר לעצור, זאת אומרת גם תתקבל איזושהי החלטה לעצור, זה לא יעצור כבר. הדיון מתקיים, ואני רואה שגם נתניהו נערך, עושה כל מיני צעדים שהתכתבו עם מה שיהיה מסקנות בדעת החקירה, והוא גם מנהל גם פוליטיקה תחת אש. זה שלא מכניסים את ליברמן לקבינט המלחמה.
אז אולי צריך לקרוא להקמת ועדת חקירה עכשיו, יעקב?
לא צריך לקרוא, הוועדה הזאת תקום ביום של אחרי המלחמה, לא, בזמן מלחמה אתה לא חוקר, אתה מחכה שיגמר. אבל הוועדה הזאת כבר קמה, יום אחרי המלחמה היא תקום.
אז אני שואל, האם בתקשורת...
השאלה, אני חושב שאבי ממרן מתכוון לשאלה איזה פרופורציה אתה נותן לשאלה, והאם אתה שם את זה במרכז. וזה באמת, אנחנו נוכל לנצח במלחמה הזאת עם רוח העם, איזו שתשלוט ואיזו שתוביל, אנחנו רואים את האחדות שיש בעם.
כבר סבנו די, סבנו די. כן ביבי, ולא ביבי.
גם אצל לפיד, גם אצל ליבט, וגם אצל נתניהו, אנחנו רואים הרבה הרבה חשבונות שהם מעבר לניהול המלחמה.
כן, צריך, אם מדברים על זה, זה צריך להיות בפרופורציות הנכונות, באחוז הנכון, בל נשכח שיש פה 1,400 משפחות שקוברות את יקיריהן, ותקום ועדת חקירה, ישאלו השאלות.
כמו כנס החורף, עולים בשעה השנייה. כי בפרופורציה זה המקום לדבר על זה, אבל גם על זה צריך לדבר.
בהחלט. עורך הדין אבי בלום ויעקב ריבלין, תודה רבה לשניכם.
שנדע עמים טובים יותר.
בשורות טובות. אנחנו עם גיא פרנקל עכשיו על הקו איתנו, שלום וערב טוב, בשורות טובות. איתנו על הקו.
אוקיי, ערב טוב ובשורות טובות.
ערב טוב. עכשיו אנחנו שומעים אותך, דוקטור חגי פרנקל. קודם כל, כשאנחנו מדברים על התארגנות העורף, ואתה ככה מכיר את ההתארגנות מבחינה רפואית, כל מה שקשור לקופת החולים מכבי, ומן הסתם בכלל ההתארגנות הרפואית כולה, אנחנו ערוכים לזמן ממושך כמו שאנחנו שומעים מקרבניתי המלחמה?
אז התשובה הקצרה היא כן, אבל אני רוצה קצת להרחיב. קודם כל, אני חושב שכולנו חווים ימים קשים וכואבים, ואני רוצה להגיד בפתח של הדברים שאנחנו מכבי משתתפים בצער של משפחות ההרוגים ובכאב של משפחות החטופים והפצועים. ואחד הדברים שאפיין אותנו במגרש הרפואי זה ההתעשתות המהירה, ועברנו למות של עשייה, למרות הקושי והכאב. ואפופו המוכנות שלנו, אז אנחנו בימים האלה פועלים מסביב לשעון וממשיכים לספק את השירותים הרפואיים ומעניקים תמיכה נפשית לכל מי שצריך. יש פה אתגר גדול מאוד עבורנו ויוצא דופן, ובמיוחד ברגעים האלה אנחנו מגיבים מהר ומגלים אמפתיה וחמלה ורגישות לכל המטופלים שלנו. ובהקשר של הרפואית שלנו,
כן,
אני אשתף שהרוב המכריע של השירותים שאנחנו נותנים ממשיך להינתן, התורים ממשיכים להתקיים כמתוכנן, אם יש איזשהו שינוי או איזשהו עדכון, אז אנחנו כמובן מודיעים.
ברור, ואנחנו יודעים שאתם נותנים גם שירות לאלפי המפונים מבתיהם, מהדרום, מהצפון, במקומות האירוח שלהם, בתי המלון וכו'. אני רוצה לדבר איתך רגע על העניין הנפשי, כי בסוף זה הסיפור. מבוטחי קופות חולים באשר הם, ואתה יודע לדבר בשמה של מכבי, שצריכים עכשיו תמיכה נפשית, צריכים לדבר, צריכים סיוע, יש מוקד, יש מקום, יש כתובת מהיר לפנות ולא בירוקרטית ולקבל סיוע כזה?
בוודאי, בוודאי. ראשית, אנחנו מבינים שזה מצב מאוד קשה, שלכולנו יש בו חששות ודאגות וסטרס, ולכן כל מערכות הנפש שלנו, עובדים הסוציאליים, הפסיכולוגים, הפסיכיאטרים, כולם מגויסים וכולם עובדים מסביב לשעון. וחברי מכבי יכולים לקבל את הייעוץ הנפשי של אנשי המקצוע גם במרפאות וגם בבית. הקמנו מוקד טלפון יהודי של עובדים סוציאליים, וככל שיש צורך, אפשר לקבל את הייעוץ הטלפוני של העזרה הראשונה הנפשית, גם מפסיכולוגים וגם מפסיכיאטרים. ואם יש צורך במפגש face to face, מפגש פרונטלי, אז כמובן שאנחנו יודעים לספק גם אותו. כולם עומדים על הרגליים כדי לעשות את זה, ואכן הסיפור הנפשי הוא אחד הסיפורים הכי משמעותיים של של ההתמודדות שאנחנו נדרשים לה.
אוקיי, כך כאמור בקופת חולים במכבי, הדוקטור חגי פרנקל, ראש מחוז ירושלים והשפילה במכבי שירותי בריאות, תודה ושיהיה ימים טובים.
אמן. אני רוצה להגיד אפרופו מה שאמרת בהתחלה, שאנחנו מבינים שאנחנו צריכים להיערך לתקופה ממושכת, ולכן אנחנו נערכים לתקופה ממושכת, שבה נמשיך לספק את השירות הרפואי בקהילה, גם את השירות הפיזי וגם את השירות המנטלי, באיחוד, בזמינות, בנגישות, בכל הארץ, וכמובן למפונים של הדרום בעדיפות ראשונה.
תודה, תודה רבה, אני מקווה שבאמת לא נצטרך, ואם יצטרכו זה טוב שאתם ערוכים, והמאזינים שומעים שצריך סיוע נפשי, לא לזלזל בזה, לפנות, לקבל תמיכה, לקבל עזרה, ולהמשיך להיות חזקים ואיתנים, בטח גם לקראת התקופה שעוד צפויה לנו. תודה רבה לך על הדברים כאן, דוקטור חגי פרנקל, תודה. אנחנו עם חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד, שלום וערב טוב.
שלום אבי.
חתמת על היוזמה שקוראת להדיח חברי כנסת מהסיעות הערביות שאפילו היום לדיון לפתח מושב החורף לא הגיעו?
לא ראיתי יוזמה כזאת. חתמתי על שני הדברים אחרים ביממות האחרונות. אחת זה קריאה לממשלה יחד עם עוד 20 ח"כים להגדיר את יעדי המלחמה הזאת כמו שצריכים להיות יעדים של ניצחון. זה חיסול מלא של החמאס, לא השמדת יכולות, אלא חיסול מלא של החמאס, ובעיקר שליטה מלאה ישראלית על רצועת עזה. הצורה, המודל הרע הזה שהתרגלנו אליו, שאנחנו נותנים למישהו אחר לנהל את השטח בארץ ישראל, שהם יצאו את זה בעצמה ולא בעצמה, ובלי בגץ ובלי בצלם, הם מגדלים לנו מפצצות בחצר, שלא לומר בסלון, המודל הזה צריך להיגמר. אנחנו צריכים לשנות את הקונספציה. אמרתי היום על בימת הכנסת, אני אומר כאן בבימה המכובדת שלך, אבי, אנחנו לא הבנו לעומק עם מי יש לנו עסק. ולנו יש עסק עם אידיאולוגיה דתית. וזלזלנו בזה. ראשי הצבא, ראשי המודיעין, אמרו לנו, לא עכשיו, אני מדבר איתך על 30 שנה. אמרו, יש שיקולים כלכליים, יש אינטרסים, זה יסתדר. על כולם הם אמרו את זה. על אבו מאזן, על החמאס, על חיזבאללה, יש לו עכשיו גז, זה שיקולים פנימיים. לא התייחסנו ברצינות, לא לאמנה הדתית, לא לדברים שהשייכים אמרו, שהאימאמים אמרו. ולכן אני אומר, כל פתרון שלא יהיה במושגים שלהם, כל ניצחון שלא יתייחס למונחים של האידיאולוגיה הדתית, הוא יהיה אשליה. ובמונחים שלהם, ניצחון זה קודם כל שליטה על הארץ. אין יותר דר לאסלאם. אין יותר דבר כזה.
כלומר, אתה אומר, חיי אדם לא מעניין אותם, עוד הרוגים, פחות הרוגים, בכיר כזה, בכיר אחר, לא זה הסיפור, כל העניין הוא השטח, ואם בשטח נפגע בהם, הם ירגישו שהם הפסידו במערכה בצורה מוחצת.
נכון, העניין באסלאם הרדיקלי הרצחוני הזה, זה כן, זה אותו אסלאם רדיקלי שמחלק את העולם, יש גבול אחד, אתה יודע, אין באטלסים שלהם גבולות. יש גבול אחד.
אתה גם מציע הצעת חוק של עונש מוות לרוצחים האלה, של למפלצות האלה, של דאש עזה, שביצעו כאן את הטבח. אתה לא חושב שמבחינה דתית אסלאמית גם זה בשבילהם ניצחון, הרי זה מה שהם ירצו, בדיוק את זה שיוציא אותם להורג? אולי אנחנו צריכים לחשוב על גואנטנמו ישראלית, או על לא יודע, הסגרה לכל מיני מקומות, או איזה בתי כלא מיוחדים רק להם, עם הגדרות אחרות, במקומות אחרים, קצת יותר יצירתי מאשר בסוף להוציא אותם להורג.
תראה, את זה אני ביקשתי והצעתי, יחד אגב עם רוב הכנסת היום, כלומר רוב החברי כנסת שיכולים לחתום על הצעת חוק פרטית, למעלה מ-40-42 חברי כנסת, זה אנחנו עושים כחובה למצפון שלנו, אבי. למצפון שלנו ולמצפון של האנושות אגב, של העולם, שמסתכל מה אנחנו, איך אנחנו נוהגים באנשים האלו, שעורפים ראשים של תינוקות, שורפים חיים חיילים וזקנים וכולם. איך אנחנו נוהגים בהם? העולם שואל, מה הדין שלהם? מה הדין של הכופרים הללו? אגב, גם כופרים בדת, אם כבר עברה, וגם רוצחים אכזרים שלא היו כמותם. עכשיו אני אומר לך את זה בדיוק, אבל הזוועות האלו היו הרי דומות אחד לאחת לזוועות שעשו המשטר הנאצי, שעשו הנאצים עם אחשמם. ואם אנחנו, היום היה צריך להיות, היום ממשלת ישראל הייתה צריכה לבוא לכנסת, לומר זו הצעת חוק ממשלתית, לעשות, כמו שעשינו דין בנאצים ועוזריהם, אנחנו עושים דין במחבלי החמאס ועוזריהם. כל רגע שזה לא נעשה, אנחנו שותפים לחרפה מוסרית. אנחנו עושים את זה, האנשים האלו, אנחנו לא מוציאים אותם מכלל האנושות, אבי. הם הוציאו את עצמם מכלל האנושות והאנושיות. הם הוציאו את עצמם.
טוב, בוא נדבר על מה שקורה בעורף. מלבד העבודה שלכם כחברי כנסת, לקדם את הצעות החוק הללו, לדבר על הדברים האלה, נבחרתם על ידי המוני אנשים שעכשיו צריכים אתכם. הם צריכים קיצור בירוקרטיה, בקבלת מזון, בקבלת בית מלון, במימון, בתקציבים, בכיתות כוננות, בנשק, בעזרה, בתמיכה, בציוד, בהבאת דברים מחוץ לארץ, בשחרור דברים מהמכס. אתה יודע, יש לי פה רשימה של מאות דברים שהבירוקרטיה הישראלית נטו היא ואין בלתה, היא היחידה שמעכבת אותם מלצאת לפועל. ואני שואל אותך, מה אתם עושים בעניין הזה?
אבי, אני חייב לומר לך משהו. אני אומר לך מה אני מתעסק, הפתיח שלך היה, טוב, אתה מדבר פה על יעדי המלחמה, על יעדי
המלחמה. לא סותר, לא סותר, אמרתי במקביל לזה.
רגע, רגע, אבל אנשים בחרו בכם על דברים. אני אומר לך כך, אם אנחנו לא נעשה, אני עוסק בשני דברים היום, אני אישית לקחתי את זה, ואתה צודק לחלוטין שיש הרבה דברים לעשות, יש אנשים בטראומה עמוקה, יש ציודים, יש, כמו שאתה אמרת, פיצויים, יש מלונות, יש הרבה דברים. אני רק אומר ככה. אני באופן אישי בחרתי לעשות, יש חמל גדול של חברי כנסת, בשני דברים. אחד ביעדי המלחמה ובאסטרטגיה ובפעילות, כולל מה שקורה עכשיו.
זה לא הקבינט עושה?
אחד, הכנסת תפקידה לפקח. אני חבר בוועדת חוץ וביטחון, תפקידנו לפקח. ותפקידי לפקח שהתוצאה הסופית לא תחזור כבומרנג לנכדים שלנו, ולא תחזור לנינים שלנו. ואם מישהו חושב שזה לא יקרה, הוא טועה. בצדק אמרו ראשי החמאס היום, גם אם כל עזה תיהרס, אנחנו נבנה אותה. הם הביאו דוגמה ממלחמת העולם השנייה, נבנה אותה בית אחר בית, גם אם ייקח לנו שנים. וזה יקרה רק אם לא נשמיד את הרעיון שעומד בבסיס כל העניין הזה. בזה אני עוסק. דבר שני, בחימוש. אני אומר את זה כאן. אנחנו אתמול 11.5 שעות היינו בוועדת, ועדה לביטחון לאומי בראשות צביקה פוגל. השר בן גביר עשה מאמצים גדולים לחלוקת נשקים, גם נשקים ארוכים. אני אומר את זה כאן לכל מאזיננו. אני אומר להם, תתחמשו. יש פה מערכה ארוכה.
אבל זה מוביל אותנו לעוד בירוקרטיה. אתה חוזר,
נכון,
אתה מפנה אותנו לאותה שאלה שאני שואל.
מעולה. אז הנה, אני עונה לך, רק אמרתי, אני עונה על שני התחומים הללו, בחרתי בהם כי בעיניי הם מאוד מאוד...
איך מקצרים את הבירוקרטיה לקבל נשק, אתה יודע, בכל מיני מקומות?
אז שני דברים. קודם כל, אתמול שינינו את הקריטריונים באופן דרמטי. כלומר, אפשרנו לראשונה לאנשים ביישוב זכאי, גם אם עשו שירות לאומי, גם עשו שירות לאומי אזרחי, גם אם עשו שירות צבאי חלקי ולא דווקא של לוחם, לקבל נשק. קודם כל, שינינו עוד הרבה מאוד קריטריונים, בסך הכל הצטרפו למעגל מקבלי הנשק הפוטנציאלי, כמעט 300 אלף איש, אולי קצת יותר. זה דבר אחד. וזה עבודה, וזה עבודה קשה איתה, זה עבודה שלמעשה התחילה כבר בינואר,
okay.
בשני כמה חודשים. זה דבר אחד. דבר שני, אתה צודק, שיש עומס, יש היום, הנה אני אומר לך, למעלה מ-85 אלף מבקשי רישיון לנשק
אישי. אז פותחים עוד לשכות, פותחים, עושים, אתה יודע, כמו שהיה עומס במשרד הפנים, פתרו את זה בסוף, פתחו.
בשביל זה אנחנו כאן, הוסיפו בהוראת השר, אנחנו מפתחים על זה, אנחנו מלווים את זה, נוספו עשרות תקנים, זה לא מספיק אגב, אני חושב, אני קורא גם מכאן, ואני גם מטפל בזה, צריך להגדיל מאוד את התקנים.
אז ברשותך, חבר הכנסת עמית הלוי, אני מבין את המשימות שלקחת על עצמך, השאלות הן לא ספציפיות אליך, מה אתה באופן אישי עושה או לא, אלו שאלות שאנחנו כציבור שואלים את נבחרי הציבור, גם את אלה שאנחנו הצבענו להם, כל אחד לאיזה מפלגה שהוא משתייך ומי החבר כנסת שלו כרגע, במקום שאין איש, ישתדל להיות איש. האומס שהעורף נמצא בו, בכל כך הרבה מקומות, עם כל כך הרבה שאלות כלכליות ועסקים ועמותות וארגונים ו... חסרים בכל מיני מקומות ומפונים שלא יודעים מי יממן להם, למה יממן. קח דוגמה מהיום, היום משרד האוצר החליט שמי שגר בשני קילומטרים מקו הגבול מפונה לבית מלון והוא מממן עד 500 שקלים ללילה. מצוין. אתה יודע שמי שהתפנה 10 דקות לפני ההחלטה הזו מאותו מקום לא זכאי למימון הזה, כי הוא לא נכלל ברשימה שעלה לאוטובוס.
אבי, יש תהליכים, מטבע הבירוקרטיה, אתה יודע, יש לה צד מנופח שחייב להיות מקוצץ ומשונה, ואתה צודק, בימים כתיקונם ובטח בתות חירום. אנחנו מאוד משתדלים, לכן הוכרזו.
אז זה הזמן להקים פורום של חברי כנסת לחיסול הבירוקרטיה, בכל מחיר.
זה נכון, זה נכון וזה נכון תמיד. אני אומר, הפעם הקמנו, אחרי שהוכרזו תקנות לשעת חירום למצב מיוחד בעורף, יש לזה המון השלכות, אנחנו מקצרים הרבה מאוד תהליכים, מעריכים מבחינה רגולטורית הרבה מאוד דברים, כמו בקורונה, אישרנו הערכה אוטומטית להרבה מאוד דברים. גם הדבר שאמרת, אני לוקח על עצמי לבדוק את העניין הזה באופן כללי.
אוקיי.
המערכת עובדת לפי שעת חירום, צריך לעשות הרבה יותר. אגב, אני מציע, יש חמל, אמרת פונים לחבר כנסת, יש חמל של חבר כנסת, כל אחד לקח על עצמו קבוצת טיפול. אני יודע שחברי ועדת כספים, ינון אזולאי, אחרים, מטפלים בדבר הזה גם, בדברים האלו גם. תפנו אליהם, באמת. אני אומר, את הנקודה שאמרת לי, אני אטפל בה. אבל תפנו, אנחנו ערים לזה, רגישים לזה, ותמיד צריך לעשות יותר.
נאחל בהצלחה לכולם, ועם ישראל חי וחזק. חבר הכנסת עמית הלוי, תודה רבה לך.
אמן, בשורות טובות.
בשורות טובות, אנחנו עכשיו פונים אל רועי כהן, נשיא להב, לשכת ארגוני עצמאים ועסקים בישראל, שלום לך.
ערב טוב אבי, ערב טוב למאזינים.
איך אתם מתמודדים? אתם זה עסקים קטנים, גדולים, עצמאים, אנחנו לא בקורונה, אין פתאום מדרגות מס ומדרגות הכנסה, הכל לא נודע כזה, לא תה בערפל, מה עושים?
אבי, קודם כל, כמי שמייצג את ציבור העצמאים ובעלי עסקים בישראל, אנחנו בשעת מלחמה, ואנחנו שנינו באותו, גם הממשלה וגם העסקים הם באותו צד של המתרס, וזה לעזור קודם כל לחיילים וללוחמים שלנו, כדי שינצחו במערכה הזאת אחת ולתמיד, ושם אנחנו נמצאים. אני חושב, והיום הייתי בוועדת כספים, שמדינת ישראל עכשיו צריכה לטפל בדחוף יותר, ולאחר מכן להמשיך הלאה ולרדת עד לרזולוציה, כמו שדיברת עם חבר הכנסת עמית הלוי, ששמעתי את השיחה, קודם לכל לטפל בדחוף ביותר, והדחוף ביותר מבחינת המגזר העסקי, זה כרגע נושא העובדים. אבי, כרגע יש עובדים שלא מגיעים לעבודה, בגלל שהמערכת החינוך לא עובדת, ובגלל שאין מרחב מוגן, ובגלל שהם מפחדים. יש להם כרגע סיבה חוקית לא להגיע לעבודה, והעסק לא עובד, ומ-100% הכנסות הוא ירד ל-0 הכנסות, ויש לו 100% הוצאות. את הדבר הזה, על משרד האוצר, לבוא ולהוריד את האי-וודאות הזאת. אחרי זה אנחנו נרד לרזולוציות יותר נמוכות.
הבנתי. כלומר, אם היום משרד האוצר בא וירגיע ויודיע עסק שיוכיח, כמו בקורונה, שיוכיח נכון? על ירידה בהכנסות מ-Y נכון? ל-X, לפי מדרגות, יקבל שיפוי, יקבל פיצוי. זה מרגיע את המערכת?
קודם כל על העניין של העובדים. בטח שזה מרגיע את המערכת, וזה גם מה שדיברתי עם שר האוצר.
אז אני שואל, אין בחוק הגדרה שהדבר הזה קורה על אוטומט במצב מלחמה?
לצערי, אבי, משנת 2016, שנכנסתי לתפקידי באוקטובר 2015 כנשיא להב, כבר במבצע הראשון שהיה, התרעתי בזה שלמדינת ישראל אין נועל לחיצת כפתור, שבעצם ברגע שיש מצב לחימה, או מגפה, או חס וחלילה רעידת אדמה, או כל דבר אחר, אין נועל לחיצת כפתור, שבעצם מאפשר לציבור המגזר העסקי לדעת מה מגיע לו, מה הזכויות שלו. עכשיו אנחנו צריכים להגיע עוד פעם לוועדת הכספים, אבי, להתחיל את הכל מחדש, את החקיקה מחדש, השר הודיע
היום. יש פה גם שאלה, אגב, ואני מעלה לא רק לגבי המעסיקים, לגבי העובדים עצמם, אלה שדיברת עליהם, והם לא יודעים, מקבלים שכר על הימים האלה, לא יקבלו שכר. הילדים בבית, אז הם פשוט בין הפטש לסדן.
אבי, הגיע נציג ההסתדרות ואומר ש100,000 איש כבר הוצאו לחל"ת, למרות שאין הוראה כזאת להוציא לחל"ת, וכרגע הנושא של מי ישלם להם את השכר נמצא בצריך עיון. ולכן, קודם כל, כדי להרגיע את המערכת, אני שמח ששר האוצר הודיע היום בישיבת ועדת הכספים שתוך 48 שעות הוא יביא מתווה שבו ייקחו את בחשבון את נושא העובדים, ייקחו בחשבון את ההוצאות הקבועות, ויביאו מתווה לפיצוי לאותם בעלי עסקים. לאחר מכן אנחנו נרד לרזולוציות יותר נמוכות, שזה הנושא של הלוואות, זה נושא של הקדמת תשלומים, זה לרדת לרזולוציות יותר נמוכות, זה הדחוף ביותר כרגע, זה הנושא של הוודאות במשק, הנושא של העובדים, זה המרכיב של למעלה מ-80% מהוצאה של עסק, ולכן זה הסוגיה. מחר בשעה 12 יהיה דיון בוועדת הכספים עם שר הכלכלה, שר האוצר זימן אותנו לאחר הצהריים בישיבת עבודה איתו, יש קשב, יש שיתוף פעולה, אנחנו באותו צד של המתרס, אין פה, זה לא כמו הקורונה, שבקורונה הממשלה פשוט עמדה מנגד, היא לא ידעה להכיל את האירוע, והשאירה אותנו להתמודד לבד. הפעם היא מבינה את גודל האירוע, היא מבינה את זה שהיא צריכה להיכנס מהר מאוד, כדי שאנשים יהיה להם ודאות, ואני התרשמתי שהשר מודע לזה שכל יום שעובר, זה יום שמכניס את המשק לאי ודאות, וזה גורם נזק מאוד גדול. אני רוצה להאמין שבאמת יבוא עם פתרונות, אנחנו נשב לדייק אותם, אבל חשוב, אבי, וזה המסר שצריך לעבור, תדע לך שברגעים אלה, בעלי מסעדות, בעלי אולמות אירועים, המון אנשים נרתמים לטובת הלוחמים שלנו, ולטובת המפונים, ולטובת הניצולים, ותורמים, ועושים הכל. כלומר, המגזר העסקי יתגייס כולו לטובת המערכה הזאת, ואני לא אתן שיכניסו טריז בין המגזר העסקי לבין המדינה. אוקיי. אנחנו כרגע באותו צד של המתרס, וחייבים להביא פתרונות כדי לייצר ודאות כלכלית.
טוב, נמתין באמת לפתרונות הללו שיבואו יחד עם כולם, שכירים, עצמאים, מועסקים ומעסיקים. Okay. רועי כהן, נשיא לה ולשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל, תודה רבה, ימים טובים יבואו בעזרת השם, נחזיק עוד קצת מעמד, תודה. עכשיו אנחנו לעולם אחר ולמקום אחר, לאותם אנשים שאת חלקם אנחנו מכירים אישית ואת העבודה באופן אישי, אבל שוב לראות את העיניים ואת המשפחות גם שעומדים מאחוריהם. ואני מדבר על מאות מתנדבי זקה, גם כאלה שלא היו בהתנדבות הרבה שנים ובאו להושיט יד, ובמשך יום ולילה עברו מיישוב ליישוב, בלי הפסקה, מבית לבית, בקושי אדיר, למען חסד של אמת. ואני אומר את מה שאמרנו כאן כל השבוע, זקה זה לא גוף של המדינה, זה לא הצבא, זה לא משטרה, זה מתנדבים, נטו, לא צו 8 ולא שום דבר, אנשים שעל חשבון העבודה שלהם, החיים שלהם, המשפחה שלהם, בחרו לעשות חסד של אמת, מהדברים הגדולים והקדושים שיש בשעת מלחמה, גם למען המורל וגם כבודם של הנפטרים, הנרצחים, השם יקום דמם. איתנו על קו הטלפון ראש אגף המבצעים בזקה, חיים ויינגרטן. שלום חיים.
שלום, ערב טוב.
אתה עדיין כבר באזור המרכז או שעדיין שם?
אנחנו חזרנו עכשיו, כל הצוות, עוד יום הזוי של חיפוש גופות. לצערי, בשבוע האחרון, אנחנו רוב העיסוק שלנו, אנחנו מתעסקים בגופות המחבלים, אבל היום לא הצליח. אתמול, למשל, אספנו 50 גופות של מחבלים, מתוכם 12 גופות של ישראלים שמצאנו בדרך, שלא חשבו שהם ישראלים. אז זה נותן את העידוד, אנחנו להתעסק עם החילות, עם המחבלים, זה דבר שהמתנדבים לא מסוגלים. זאת אומרת, אנחנו כל השנים כן מתעסקים עם מחבלים, אבל מחבלי החמאס זה משהו נורא, זה משהו נורא. כל מקום שאתה נמצא, כל מטר שאתה הולך, יש שם סיפור. זאת אומרת, הסיפור הוא ענק, אנחנו עוד לא הגענו לרבע, הציבור לא יודע מרבע מהסיפור שהיה שם. ולפגוש את המחבלים האלה במצב הכי קשה, אנחנו כבר למעלה משבוע אחרי האירוע, כולם בריקרון מתקדם, המתנדבים המלאכים שולחים מקום מקום לחפש ולאסוף אותם, הם מלאכים, אני אומר לך זה מלאכים, אני רואה את עצמי שם איתם, אני לא מבין איך אנחנו עושים את זה, אבל לדעת שרק אתמול 12 משפחות קיבלו את הבשורה, מבחינתם זה בשורה, שיש להם, יהיה להם קבר, הגיע לקבר ישראל, והם לא יהיו בחשש שחלילה הם נמצאים בעזה. הדבר הזה מחזק אותנו, וזה מה שממשיך, ומזה אנחנו ממשיכים לעוד אחד ועוד אחד. לצערי, היום אספנו כמעט 50 גופות שמחבלים, לא הצלחנו להביא ישראלים, אבל עצם העובדה שהחיילים יכולים להילחם לשבת בקיבוצים שם, ששם זה הבסיסים שלהם, וכל הסיר האחרון הם לא יכולים לתפקד. זה מבחינתנו, זה הצלת חיים, זה משימה לאומית, וזה מה שאנחנו עושים היום.
כן, טוב, לגמרי משימה בלתי נתפסת, משימה קשה מאוד, ומדובר בנחילים כמו איזה פרעושים שלא נגמרים, זה פשוט לא נגמר, גופות המחבלים שהם בכל פינה, בכל מקום. אבל אז בוא נניח להם שימשיכו להתרכב לעולמי עד, ובוא להבדיל, נדבר על הקדושים.
נכון.
חיים, שנים שאתה בזקה, שנים באמת, כולם מכירים את השם שלך, לצערנו בפיגועים, ולהבדיל באזרחי, ובתאונות, ובהתאבדויות, ובכל מיני מקרים, ובכל מיני סיטואציות, וראית הכל, ועברת הכל, ושמעת הכל. אף אחד לא נערך לכזה סדר גודל, ולכאלו מראות, ולכזה דבר, ואני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, את השאלה הכי פשוטה ששואלים אותך אלף פעם, מאיפה הכוחות? איך אתם מרגישים? במה אנחנו יכולים לעזור? מה שלומכם? מה עובר עליכם? כיהודי ליהודי.
אז ככה, מאיפה כוחות? אני אומר לך שאין כוחות. אני קיבלתי טלפון היום מאמא שמתנדב, לא מאמא, אשתו שמתנדב, שהיא אמרה לי שהיא וארבעה ילדיה שגרים בפתח תקווה, המתנדב שלי מכריח אותם לישון בממד. פה הבנתי שיש לי פה, זה משפיע כבר לבית. האנשים זה משפיע, לוקחים איתם. אני אומר לך, זה לא ניתן, זה לא ניתן למחשבה, כל בית שנכנסים, כל בית שנכנסים יש את הסיפור. לבוא ולהיכנס לבית, לממד, שאתה רואה שפצצו את הדלת של הממד, ואתה רואה שלוש ילדים מתחת למיטה והם מרוססים, ילדים, למה? 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 השנאה, הרצח, זה דבר שאי אפשר, אי אפשר, אי אפשר בכלל לתאר את, ה, את, את הגודל הזוועה. אבל אני באמת, אנחנו מנסים באמת להגיע למתנדבים, לדבר איתם. היום היה לנו, היה התקפה של פצמרים, למשל היה התקפה של פצמרים באזור כיסופים, אמרו לנו לצאת, לקחנו גיטרה, התחלנו לשיר, מנסים לעודד, מנסים איכשהו לקום.
אתם מקבלים תמיכה מקצועית, יש ליווי מקצועי לכל הסיפור הזה, ליווי נפשי, הרי בסוף גם האנשים החזקים ביותר, אתה יודע, אחרי שלושה ימים, יומיים, אתם כבר עשרה ימים בסיפור הזה.
הבעיה שהליווי המקצועי בדרך כלל, יש אירוע, יום, יומיים, חוזרים, עושים ליווי מקצועי, הולכים, מדברים, מתכנסים, אנחנו עדיין באירוע, אנחנו כבר שבוע וחצי בתוך האירוע.
אז אולי לא שווה.
לא היה זמן להתכנס.
אתה יודע, בשביל בריאות הנפש לתת הפוגות למשל, לזה.
צוות אשדוד, למשל, מוצאי שבת, התכנסו, ישבו ושרו ובחו, וכל אחד סיפר את נקודת מבטו. אין ספק שאנחנו עשינו איזה סוג של עצירה מצד אחד. מצד שני, אנחנו יודעים שאנחנו לפני לחימה, ובלחימה לא נוכל, לא נוכל לעבוד בשטח כמו שעובדים היום. מנסים להספיק. לדעתי יש לנו עוד יומיים שלושה מקסימום של עבודה של פינוי כל החללים וכל כל המחבלים וכל החללים מזירת האירוע, ואז באמת נוכל לשבת ולהתכנס עם עצמנו ולטפל בפצעים הפתוחים שלנו. אבל אני חייב להגיד עוד מילה אחת, אני ביום שלישי שעבר הייתי בברי. זאת אומרת, הגענו המסעית של זקה, אמרנו, כמה הרוגים יכול להיות פה? אז אנחנו שהכנסנו, אנחנו הכנסנו ראשונים, אנחנו היו כוח שהכנס פנימה, להוציא את הרוגים הראשונים, מוצאים, ממלאים את המסעית, ואני אומר, השם, מאיפה מגיע המסעית? מה נושא עכשיו? באותו רגע, אני אומר לך ממש, אני מקבל וואטסאפ ממך.
כן, טוב,
חיים,
לא
אתה צריך?
לא תכנתי שצפר את זה.
אמרת לך מסעיות, בתוך שעה וחצי יש לנו שתי מסעיות. בשבילך זה היה שתי מסעיות, אבל בשבילנו זה היה, זה היה פתרון. זה נתן לנו לא להשאיר את הגופות בשמש.
מסעיות קירור.
מבחינתי,
זה לא אני, זה הנהגים שהתנדבו לעשות את זה. אני סך הכל טיווחתי בין פה לפה לפה, אבל עזוב רגע, אני מדבר עליכם. אתם באמת הגיבורים שעשיתם את העבודה הזו, ואני רוצה לשאול אותך, חיים, ברמה האישית, אתה חוזר אותו בן אדם?
באמת שלא. באמת שלא. אני לפני שלושה ימים הייתי בשורה, חזרתי, סיימתי את הפעילות שלי בדרום, נסעתי לשורה, זאת אומרת, כמה היה מתנדבים שטיפלו שם, הייתי צריך לבקש עם המפקד הבסיס. חזרתי, מישהו נהג לי ברכב, הוא טעה בדרך, הוא נכנס לזה יישוב, ופתאום אני רואה בעניינים, אני אומר לו, תגיד לי, אנחנו בבארי? איפה אנחנו? פעם ראשונה בחיה, זאת אומרת, הייתי בצונמי, הייתי בתאילנד, אין אסון בעולם שלא הייתי ב-30 שנה האחרונות, אבל הרגשתי שגם עליי עובר משהו, ואין ספק שכל אחד עובר, ואנחנו יושבים, מדברים עם החברים, עושים לפני, כל יום לפני תחילת עבודה, אנחנו יושבים במעגל, כל אחד מדבר, כל אחד מוציא, אנחנו, יש לנו דרך ארוכה לפנינו, בטוח שיש דרך ארוכה לפנינו, וזה הפחד שלי בתור ראש הקף מבצעים בזקה, שאחד המתנדבים שלי חלילה ייפגע, ולא יוכל להמשיך את חייו, ולא התנדבותו בזקה, כי הוא ייפגע, אבל אני בטוח שהשליחות האמיתית, ושליחות של עם ישראל, במקום שאין איש, אני מולך אין איש, אנחנו היחידים בדרום שהולכים, עוד גופה ועוד גופה ועוד גופה, אין מישהו אחר שעושה את זה, אין מישהו.
ואני אומר למאזינים, מי שרוצה לתת צדקה בימים אלה, אז ארגון זקה זה המקום, אנשים שעשו את זה בהתנדבות, אין ציוד בזקה אחרי השבוע וחצי האלה, אין מדינה שמממנת, מתקצבת ועומדת מאחוריהם, אין משכורת על כל, זה לא יום מילואים, שהם מקבלים איזשהו שכר על זה, שום דבר, שום דבר. אז מי שרוצה להיות שותף בחסד של אמת, אני... תפנו, ארגון זקה זה הכתובת, בימים אלה, חד משמעית. חיים ונגרטן, שיהיה בשורות טובות.
בשורות טובות, כל טוב שם.
תודה רבה. עכשיו אנחנו עם אילי דוד, שלום לך אילי.
שלום אבי, ערב טוב.
אח של אחיו של אביתר, שברור לכם שהוא חטוף בעזה, הוא לא בהגדרה של נהדר, אלא בהגדרה של חטוף, הודיעו לכם, הוא מתוך 199 שמות, נכון?
נכון, לא סתם הודיעו לנו, עוד הרבה לפני שהודיעו לנו,
גם ראיתם.
המשפחה שלי ואני ראינו שני סרטונים, סרטוני תעמולה של חמאס, שהוא מופיע בהם בבירור.
כן. אז קודם כל הוא בחיים, ובעזרת השם אנחנו מתפללים שהוא ישוב ומהר. אתם הקמתם צוות, הקמתם מטה, מאבק משותף לכל ההורים שקורא, לשים בראש סדר עדיפויות את החזרתם של הילדים, של החטופים, באשר הם גברים, נשים וטף, בחזרה לבתיהם. ספר לנו על הפגישה שקיימתם אתמול עם ראש הממשלה.
אז אני לא נכחתי בפגישה הזאת, זו הייתה פגישה יחסית מצומצמת של כמה נציגים. אבל למיטב הבנתי, ראש הממשלה בהחלט מראה נכונות, והוא שוב, סך הכל הוא פוליטיקאי, אבל אז אני, קשה לי באמת לקחת את הדברים שלו ב-100%, אבל נראה שבאמת מדינת ישראל רוצה ומנסה, וכמובן שהיא צריכה להתגייס לדבר הזה.
כן. תראה, מעולם לא היו כל כך הרבה חטופים, זה לא שיש איזה חייל בשבי או שניים או נהדרים, אתה יודע, תמיד התרגלנו ל... שתי תמונות ואלו החטופים. פה באמת מדובר על 199 מגיל חודשיים, שלושה חודשים עד גיל 90.
נכון.
שזה משהו עזוי מצד אחד, אבל מצד שני אולי כקבוצה גדולה, אני לא יודע, צרת רבים, הרבה מאוד סיפורים, אולי אתם מרגישים קצת שונה, מה התחושות, איך הרגשה להיות ביחד עם קולקטיב כל כך כואב, אבל גדול מצד שני.
תשמע, עם כמה שזה עצוב, ובאמת קשה להגיד את זה, יש בזה נחמה. אנחנו גם שומעים סיפורים, שעם כל הצער על מה שהמשפחה שלי צריכה לעבור, יש פה סיפורים הרבה יותר כואבים, ואנחנו משתדלים לכאוב את כאבם של כולם, ולא להתרכז רק בכאב שלנו.
כן. טוב, כמתי אתם מנסים כמובן להעלות גם את המודעות בעולם, לדעת הקהל העולמית, אנשים מתנדבים, בעלי מקצוע, עוסקים, מתנדבים, עושים מה שאפשר. תגיד, אני שואל אותך, מה הציבור הרחב, מה אנחנו, מה אני יכול לעשות למענכם?
אז קודם כל, אולי הכי חשוב זה לשתף ברשתות החברתיות, כמה שיותר את הסרטונים ש... המוני מתנדבים, עורכי תוכן מקצועיים, מעלים בימים אלה לרשתות, כי יש כאן איזשהו קרב על התודעה העולמית, על דעת הקהל.
כן.
בכל דרך לנסות גם להגיע למשפיענים ולפוליטיקאים, כי בסוף הפוליטיקאים הם אלה שלוקחים את ההחלטות. וזה כרגע גם מה שאנחנו מתרכזים בו, בעצם. אני מנסה, ובני המשפחה שלי, אנחנו מנסים להתראיין לכמה שיותר גופי תקשורת בחול כרגע, באמת בשביל לנסות ולהמשיך להדהד את את הזוועה הנוראית הזאת, ואת זה שיש כל כך הרבה חטופים אזרחים, וכל כך הרבה ילדים וזקנים, כמו שאמרת.
אילי, אפשר להטיל עליך משימה, כמי שנמצא שם במטה?
בוא ננסה, אני לא מבטיח.
יאללה, בוא ננסה. יש ציבור דתי, חרדי, גדול במדינת ישראל. חלקם נמצאים בהתנדבויות, חלק במילואים, ויש חלק גדול שנמצא בתוך בתי הכנסת, בישיבות, לומדים, מתפללים, מאמינים בבורא כן. עולם. והם משוועים לרשימה מסודרת של 199 שמות פרטיים עם שמות האימהות של כל החטופים, לנהל תפילות מסודרות, להכניס את זה לכל תלמוד תורה קטן של ילדים ולכל ישיבה ולכל מקום, שנתחיל, שהשמות שלהם יהיו שגורים לנו בפה. מישהו צריך לעשות את זה. ככה לעצמך?
תשמע, אני מופתע שעדיין אין רשימה.
אין.
אין. יאללה, אני אעביר את זה הלאה.
נחכה שיהיה.
נחזור אליך עם שמות.
יאללה, מצוין. אילי דוד, תודה רבה, בשורות טובות. סיימנו את המהדורה המרכזית לערב. תודה לעורכת הראשית אסתי פלד. תודה לפנחס בגד על הביצוע הטכני. תודה לכם, מאזינים, להתראות.